היי לכולם, זהו האינטרסנטי עם הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום רביעי, אנחנו באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום איתן אבריאל.
אז תשמע סמי, משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, רשות עצמאית, הודיע אתמול באופן מפתיע על התפטרותו לאחר 4 שנים, כשנה שלמה לפני תום הקדנציה שלו, ומה שגם כן נראה מעניין, יום אחד בלבד, לאחר שמשרד האוצר גיבש המלצה למזג את רשות שוק ההון הזו עם הרשות לניירות ערך. זה מעלה כמה שאלות. האם ברקת עוזב עכשיו כי הוא לא רוצה להיות זה שיחבא את האור ברשות שוק ההון? וגם, איך הייתה הקדנציה שלו? מה הוא עשה במשך 4 השנים הללו? ועוד שאלה, מי יסכים לבוא לרשות שמחסלים אותה ומי ירוויח בכך? אנחנו נצרף אלינו את כתב הבורסה אסא ששון וננסה לענות על לפחות חלק מהשאלות הללו.
אז אם כבר מדברים על רשות שוק ההון ועל פיקוח על המידע הפיננסי שמגיע משם, אז הנה עוד שאלה. מה הערך המוסף לציבור של הפרסומים על התשואות החודשיות של קופות הגמל ובתי ההשקעות? השאלה הזו עולה דווקא עכשיו כי הקופות של אלטשולר שחם שפיגרו בשנה האחרונה אחרי כל השוק זינקו בחודש יולי ביותר מ3%. ועכשיו אלפי חוסכים שנטשו במהלך השנה האחרונה את אלטשולר שחם שואלים את עצמם, האם עשיתי טעות? אז אסא ששון ממילא כאן איתנו, אז אנחנו נשאיר אותו שהוא יעשה שעות נוספות וידבר איתנו גם בנושא הזה.
בנושא אחר, אבל קרוב, הסוגיה של שווי של נכס על הנייר מעלה שאלות נוספות ומורכבות גם בעולם של ההייטק והסטארט-אפים. למשל, כאשר סטארט-אפ גייס הון לפי שווי מאוד גבוה, הוא לעתים ימצא את עצמו בצרות צרורות בעת מיתון או האטה בשוק שלו, ויצטרך להתמודד עם פיתורים של עובדים ועם קושי לגייס הון בשווי נמוך יותר. אז האם עדיף בעצם לגייס רק את מה שהחברה צריכה? או שבעולם האמיתי מציעים לך כסף גדול, קח אותו וזהו, כי אתה ממילא לא יודע מה יקרה מחר. אנחנו נדבר על השאלה הזו עם כתב ההייטק, עומרי זרחוביץ'. יאללה, מתחילים.
שלום לאסא ששון.
שלום איתן וסמי.
שלום,
אז
שלום.
אז זה העניין, משה ברקת ככה קצת הפתיע אותנו בזה שהוא מודיע על התפטרות שנה לפני קדנציה של 5 שנים. זה קורה באמת על רקע ועדה שבוחנת את האפשרות למזג את רשות שוק ההון עם רשות לניירות ערך. ויש פה כמה בעיות, תכף נדבר עליהן. הבעיה הראשונה זה כאילו למה הוא פורש שנה לפני הזמן, מה הדליק אותו? ושתיים, אם הוא תכף פורש, אז מה, הוא משאיר את רשות שוק ההון בדיונים האלה על עתיד רשות שוק ההון בלי ראש לרשות הזו?
תראה, בוא ניקח רגע את הוועדה, את המסקנות של ועדת בלינקוף שהם רוצים לחבר את שתי הרשויות. זה מסקנות ראשוניות, ממש לא בטוח שזה יקרה, הולכת להיות ממשלה, אנחנו לא יודעים מי יהיה בממשלה. אחרי שתהיה ממשלה הם יצטרכו להחליט האם בכלל הם הולכים למהלכים האלה. עוד חזון למועד, כמו שאומרים, אם הייתי צריך להמר, ואתם יודעים שאני לא אוהב להמר, אני לא רואה את המהלך הזה קורם אור וגידים כמעט בשום
יפה.
קונסטלציה.
אז למה ברקת רוצה לעזוב? לא כיף לו בעבודה, הוא
עכשיו,
מגיע ומה? לא
עכשיו אנחנו מתחילים, קודם כל, חלק מהמקורבים לברקת, והוא לא הכחיש את זה גם כשדיברנו איתו, בא ואמר, אני באתי 4 שנים. כלומר, כשהוא נכנס לתפקיד, הוא הצהיר בפורומים כאלה ואחרים, שהוא בא 4 שנים, הוא רואה קדנציה של 4 שנים ולא 5 שנים, אז הנה הוא בכן, הוא עמד בדיבורו וסגר קדנציה של 4 שנים,
אני לא מבין את הלוגיקה הזאת, אולי אתה מבין, וזה נכון שברקת הוא לא הראשון שעושה את זה. יש איזה קטע אצל חלק מהרגולטורים שהם באים, ועם הקדנציה ל5 שנים, הם באים ואומרים, אני בא רק ל4 שנים. איזה, מה הצרה באקט הזה של לבוא ולהגיד, אני בא רק ל4 שנים? מה זה משנה?
איך אומרים הילדים? אתה לא תחליט עליי.
אוקיי.
סוג של אתה לא תחליט עליי. אני בא לעשות עבודה, אני רואה סוג של מילואים או שליחות, אני בא לעשות את זה, אבל זה יהיה קדנציה יותר מוגבלת של 4 שנים.
זה במסגרת אני עושה טובה לציבור, כי אני בא לעבודה שמשלמת רק שכר ציבורי, אני לא יודע, 40-50 אלף שקל אני מניח.
40 אלף שקל פלוס רכב.
פלוס כל הטבות והכבוד והסיפורים, לעומת ה-P10 שאני יכול להרוויח בסקטור הפרטי.
יש תשלום נוסף שאני הולך להתעמת עם סקטור מאוד גדול, לא כולם יאהבו את מה שאני עושה, אם אני רוצה לעשות את התפקיד שלי כמו שצריך. בסך הכל אני חושב שעשה את התפקיד שלו לא רע.
אז בוא נגיד איזשהו סוג של אבו עלי אלגנטי.
בדיוק.
טוב.
דבר שני שיש פה זה באמת מה הייתה סביבת העבודה. סביבת העבודה בשנה האחרונה, לפחות עם כל מיני גורמים שדיברנו איתם, בין האוצר לבין הרשות, לא הייתה הכי הכי נעימה והכי הכי כיפית לעבודה, בטח של אנשי רשות שוק ההון. המקור היה באמת הכוח המאוד מאוד רב של חברות הביטוח, אפילו אחד קינה אותם הם הפכו להיות מפלצות פיננסיות. להזכירכם, הייתה לנו סדרת כתבות כבר לפני כמה וכמה שנים, שהגדרנו את חברות הביטוח כמפלצות פיננסיות, אז הנה, מה שראינו קורה עכשיו. וברקת, מאותו הרגולטור של חברות הביטוח, ניסה למצוא איזשהו שביל זהב בין היותם באמת שחקן שהופך להיות מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד חזק, ובהיעדר בעלי בית בשוק הון, אז למעשה מנהלי הכסף ומוסדים הופכים להיות בעלי הבית החדשים, עם המון כוח בין הידיים, הרבה מעבר למה שהרשות רצתה, לבין באמת הדרישות הצרכניות והיציבות, וניסה למצוא איזשהו דרך לאזן בין שני הדברים. באוצר פחות אהבו, רצו שיותר לוחמני כנגד חברות הביטוח, ופחות אהבו את הגישה היותר מאזנת שלו.
צריך להגיד שבעצם התפקיד של מפקח, גם בבנקים, גם בביטוח, זה קודם כל לדאוג ליציבות של הגופים לגמרי. האלה, כדי שבאמת הם ישלמו לנו, אם קורה מקרה ביטוח, או ישלמו לנו אם, בבנק, אם הפקדנו כסף, אנחנו רוצים אותו בחזרה, אבל החוק לא ממש מגדיר את האחריות שלהם לנושאים תחרותיים. בדיוק. כלומר, בדיוק. הם צריכים לדאוג לצרכן, אבל הם לא צריכים להתאבד כדי כדי שהצרכן ייהנה, וככל שהן צוברות באמת יותר כוח בשוק ההון, יותר קשה להתעמת איתם. אבל ראינו פה למשל נקודת חיכוך בין אגף התקציבים לבין ברקת בנושא של פוליסות ביטוח מנהלים.
זה גם פוליסות ביטוח מנהלים, שאגף התקציבים הכניס זה לחוק ההסדרים שבעלי הכנסות נמוכות לא יוכלו לרכוש ביטוח מנהלים.
כי הוא הגדיר את זה אגב, וכתוב שזה פשוט נכס נחות לעומת נגיד קרן פנסיה.
לגמרי.
וזה מצא את רשות שוק ההון במצב שבו אומרים לה, תשמעו, אתם בתור אלה שמאשרים למכור פוליסות כאלה, אתם פוגעים בציבור, אתם גורמים לו לקנות מוצרים נחותים.
מוצר השני שהיה עליו את הדיונים זה אותו מס על ביטוחי הבריאות מאותם ביטוחים פרטיים שהאוצר רצה להטיל, מס בסדר גודל של 40%. ושוב, כמובן, אין חוק הסדרים, אז כל הדברים האלה יחכו לממשלה הבאה, לאנשים הבאים.
שזה אגב פוגע בצרכן להטיל מס על פוליסות ביטוח בריאות. אז אי אפשר להגיד שמשרד האוצר הוא בצד של אני דואג לצרכן ורשות שוק ההון היא בצד של האוצר, אני דואג לחברות הביטוח.
האוצר רוצה כסף. כן, האוצר אבל רוצה כסף. מס כזה היה מסדר סדר גודל של 900, אם זכור לכם את המספרים, 970 מיליון שקל לקופת המדינה, קופה לא רע, שאלה מה היו עושים עם הכסף הזה. כמובן שאם האוצר היה לוקח את הכסף הזה ומפנה אותו למערכת הבריאות הציבורית כדי להגדיל אותה, כדי להגדיל את כוח האדם, כדי להקל על התורים, זה היה מאוד מאוד תורם. ברגע שהוא פוגע בתחי בריאות, זה כבר דיון אחר, אבל זה בהחלט לא משהו שהוא הכי טוב לצרכן.
אז אם נסתכל באיזשהו ניסיון ראשוני מאוד, ועוד לא בדיוק מלומד, לנתח את הקדנציה בת 4 שנים בלבד של משה ברקת, אני אקח אתכם אחורה לאירוע שקרה ממש בשבועות הראשונים של הקדנציה שלו, שזו ועדת החקירה הפרלמנטרית, שזכתה גם לשם הוועדה לבנקאות למקורבים, או ועדת איתן כבל, כל מיני דברים. זו הייתה הוועדה שבהם הבנקים וגם הרגולטורים וגם חברות הביטוח הגיעו לכנסת וענו על שאלות, ובסופו של דבר יצא דוח שברקת היה די פטור מהעניין הזה, כי הוא ממש ימים קודם נכון. בעצם נכנס לתפקיד, כך שלא ציפו ממנו לשום דבר, הוא באמת אמר בדרך כלל שאני לא יודע, אני רק נכנסתי, וזה היה לגיטימי בנקודה הזו, אלא שיצא דוח בסוף העבודה של הוועדה הזו, והדוח קבע שורה של כשלים בפיקוח על הבנקים, גם קצת הייתה שם התייחסות לרשות לניירות ערך ולרשות התחרות, אבל במה שנוגע לרשות לשוק ההון, חיסכון וביטוח, פשוט באו וכתבו שאין פקל ואין נועל ואין שיטה ואין כללי התנהלות לרשות הזאת. זאת אומרת, היא בעצם לא קבעה שום דבר, והוועדה אמרה, חבר'ה, אתם צריכים עכשיו להחליט מי אתם, מה התפקיד שלכם, איך אתם מבצעים אותו, ואיך אתם עושים את האכיפה שאתם מחליטים שזה התפקיד שלכם. כי התברר במהלך הדיונים שהם בעצם לא בדקו את הטייקונים, והם לא בדקו דברים, ולא בכלל היה ברור בעצם מה הערך המוסף האמיתי של של הגוף הזה, שממש באותה תקופה זכה לעצמאות ממשרד האוצר, והיה יכול להיות גוף יותר אגרסיבי ויותר פרואקטיבי ולבדוק את הדברים. הם לא עשו כלום לגבי האשראי שניתן לטייקונים, הם לא ידעו ולא ביקרו כל מיני דברים שקשורים לנפילה של פישמן שהייתה ברקע של אותה ועדה, והנפילה של נוחי דנקנר, המחיקות, הסדרי החוב, התספורות, כל הדברים הללו בעצם נשארו מחוץ למגרש שלהם, ויצרה תמונה שזה בעצם רשות שבאה לעבודה, מוציאה דוחות תקופתיים, מגיבה עד הוק לסיטואציות שקורות בצורה די זהירה, אבל באופן כללי לא מתערבת לאף אחד בכלום, ואז אתה שואל בשביל מה צריך את הדבר הזה. אני די בטוח שזה נמצא ברקע של ההחלטה של, או לפחות הגישה של משרד האוצר, לבוא ולחבר את הגוף הזאת עם רשות השידור. עכשיו, אתה מסתכל גם על מה שאתה אמרת כרגע, בעצם, בין השורות, אני אומר את זה, אם אתה לא רוצה להגיד את זה, יש פה מסר ממשרד האוצר שהם לא מרוצים ממה שהרשות הזאת עושה, והם לא מרוצים מברקת.
אני חושב שמשרד האוצר שחק פה קצת משחק כפול, וזה קצת לא פייר. משרד האוצר הוציא למעשה, ברקת היה למעשה המפקח הראשון שבו רשות שוק ההון יצא מדורית סלינגר, הייתה למעשה המפקחת הראשונה שקיבלה את הרשות העצמאית, אבל היא באמת הייתה פרק זמן מאוד מאוד קצר, ומשה ברקת הוא באמת היה הראשון שקיבל את הרשות הזאת שיצא מתחת משרד האוצר. אבל משרד האוצר לא נתן לו פה את כל הכלים, הוא לא הגדיל לו את התקציבים, הוא לא אמר לו יש לך תקציב כמו עצמאי, כמו שיש לרשות ניירות ערך.
גם לא היה לו את הסמכויות, הוא לא יכול לבצע חקירות.
יש לו את הסמכויות שלו, אתה יודע, הוא לא ביקש סמכויות חקירה, יש לו את הסמכויות שלו, זה בסדר, יש לו סמכויות חקירה.
הוא יכול היה לבקש.
זה לא ניתן.
תשמע, הוא היה יכול לקחת ועדה פרלמנטרית, שאמרו, לך לממשלה וקח את הזכויות האלה,
משרד האוצר דאג יפה מאוד כדי לא לתת לו. יכול מאוד להיות שאולי באמת באותה נקודה זמן, משרד האוצר כבר הסתכל על האיחוד של הרגולציה והפיכת הרגולטור הפיננסים לרגולטור דו ראשי ולא תלת ראשי כמו שיש היום. זה לא פעם ראשונה שמדברים על זה, זה בהחלט כבר היה. אז כך שמשרד האוצר, with all due respect, לא בדיוק שיחק את הפייר פליי, או היה השחקן הנכון שבא ומקים רשות, שהיא סופר חשובה, הרבה יותר חשובה מהפיקוח על הבנקים אפילו, הייתי אומר.
לא צריך להגזים, לא צריך להגזים.
לא, סמי, יש פה 1.6 טריליון שקל, למעלה מ...
כן, אבל אם הבנקים קורסים, זה לא קשור למספר, זה קשור לאמון וליכולת לתפעל משק.
הבנקים עדיין יש להם מספיק בקרות, שנבנו לאורך שנים, והיה פה מקום לתת באמת לרשות שאמורה לפקח על החסכונות שלנו.
כן, אז בוא רגע, אני רוצה שנדבר על מקרה ספציפי שעסקת בו לא מעט. ראינו במהלך הקדנציה של ברקת, מין איזה קרב כזה של חתול ואחבר עם שלמה אליהו, בעל השליטה בחברת מגדל.
חתולים ואחברים.
חתולים ואחברים. שפעם מגדל הייתה החברה הכי גדולה בענף הזה, אבל התכווצה, וראינו גם שיש שם משבר ניהולי מתמשך, שמנהלים מתחלפים שם. 7 מנכלים, 6 או 8, גם כן יורים.
6 יורים, 6 מנכלים.
כן, בכמה שנים, וכל הזמן, כל הזמן רעש שלא נפסק, וזמזום כזה שכל פעם לגמרי. הוא לא מרוצה. והייתה לי תחושה שהוא מתנהל מול מגדל, והוא מנסה ליישר את בעל השליטה, והוא מנסה לייצב שם את העסק הזה, אבל הוא לא עשה את האקסטרה מייל, ופשוט בא ואמר, חברים, אי אפשר לנהל ככה חברת ביטוח, אני שם פה מנהל מורשה שינהל את העסק הזה.
בואו נתחיל, בקדנציה שלו, התחלפו בסך הכל, בדקתי, סוכו בסך הכל 3 יורים ו3 מלכלים, זה עדיין המון לחברת ביטוח.
רגע, זה גם לא סוף הדרך, אנחנו נמצאים...
לא, ברור, לא.
אנחנו נמצאים בימים אלה בניסיון להיפרד מהמנכ״ל השביעי.
היור השביעי, אני חושב שמי שפה באמת נהנה מההליכה של ברקת זה שלמה אליהו, כי הוא למעשה היה סוג של גורם מאזן, נכון, הוא לא הלך את האקסטרה מייל שהיינו מצפים ממנו לעשות, בשיחות כאלה ואחרות עם איתו ועם מקורבים לו, הוא הסביר שיש לו פה בעיה משפטית מאוד רצינית להטיל מנהל מורשה על דבר שהוא למעשה זכותו, כמו שאמר לי, בעלים של חברה ביטוח, זכותו של בעלים לשנות את המנהלים, הוא חושב שהם לא עושים את העבודה שלהם. אבל יש פה בעיה משפטית, ואנחנו בסופו של דבר רוצים להיות מדינת חוק, כל עוד אפשר, וברגע שיש לך פה בעיה משפטית, כל הליכה לבית משפט, בגץ, היה למעשה בא ומנטרת אותו לפחות לפי הערכות שהיו ברשות שוק ההון.
אני רוצה להרער על התפיסה היסודית הזו שרגולטורים במדינת ישראל באים, כל הרגולטורים, החל מרשות לתחרות, דרך הרשות לפיקוח על שוק ההון שאנחנו מדברים עכשיו, דרך הרשות לניירות ערך, דרך מפקחים בכל המשרדים, וכולם באים עם אותה תזה, שמשפטית אני לא אצליח להעביר את זה, ובית משפט יזרוק אותי, או שהם באים ואומרים שאין להם ממשלה ואין להם גיבוי לעשות שינוי בחוק, כדי שהחומה המשפטית יהיה אפשר לפורר אותה או להזיז אותה, אז התוצאה הסופית שאין לנו בכלל רגולציה במדינת ישראל. אתה רואה את זה רשות אחר רשות אחר רשות, אתה רואה את זה מפקח אחרי מפקח אחרי מפקח, והשאלה, העניין הוא שזה לא נכון. כשבא מפקח שבאמת רואה את טובת הציבור ומוכן גם לקחת סיכונים אישיים אתה יודע, שריפת קשרים או עירור מערכות יחסים עם המפוקחים שעליהם הוא אחראי, הם יודעים לעשות את הדברים האלה. אפשר לקחת את החוק וללכת איתו ולראות מה יקרה, ואולי להפסיד בקרב אחד ולנצח במלחמה. אפשר ללכת ולדרוש מחברי הכנסת, הייתה כאן כנסת מתפקדת שנה, נכון, זה נגמר, שאפשר להעביר ולדחוף חוקים, ואפשר לשנות תקנות, ואפשר לעשות את הדברים האלה. אפשר לעשות את הדברים האלה, רואים את זה בארצות הברית עכשיו, איך אחרי 30-40 שנה, בא צוות חדש לכל העולם של ההגבלים העסקיים, ושל הרשות להגנת הצרכן, ומשנה את הכללים לחלוטין, בעצם מחזירה אותם לאיפה שהם היו 30-40 שנה אחורה, וגם ראינו את זה בעבר, פעם כל הרשויות האלה היו חסרות משמעות לחלוטין, ואז מישהו חזק, טיפח אותן, והם הפכו למה שהם הפכו לתקופה מסוימת, ועכשיו אנחנו שוב פעם הלכנו אחורה. פעם בכלל לא היה רשות הגבלים עסקיים. בא איש אחד, הקרדיט ליורם טרובוביץ', בנה את הדבר הזה, אני לא זוכר אם הוא שינה את החוק, אבל הוא השתמש בחוקים שיש לו, ושינה את הנורמות במדינת ישראל לעניין הזה, ממשהו שלא היה קיים כלום לזה. עכשיו הלכנו אחורה. וכך אתה הולך, בא סלינגר, עשתה עבודה די טובה ודי אגרסיבית ודי מעניינת בתקופה שלה, לפניה היו שורה של אנשים שלא עשו שום דבר. אני לא מקבל את הטענה של מישהו שבא מתוך השוק, והמערכות יחסים שלו והפרנסה שלו תלויה בשוק, ולסתם רוצה לחזור לתפקיד בכיר בתוך המערכת הפיננסית, שבא ואומר לך, אני לא יכול לעשות שום דבר, כי אין לי את היכולות המשפטיות. אתה לא יכול לעשות שום דבר, אין לך את היכולות המשפטיות. לך ביתה.
אני לא מסכים איתך בנקודה הזאת.
אז אנחנו חלוקים.
ברור שאנחנו חלוקים.
סמי, אתה רוצה להכריע? יש פה...
ברור שאנחנו חלוקים. אני לא חושב שמשה ברקת בא מתוך... זה נכון שהוא בא מתוך השוק, אבל הוא בהחלט ידע יפה מאוד להסתבך ולהסתכסך עם חברות הביטוח. אני מזכיר לך את הדוח שהוא הוציא לשלמה אליהו, הוא כפה עליו את ניר גלעד כיור. בוא, היה פה בהחלט מהלכים לא מעט מבוטלים ששלום אליהו מצא את עצמו די חוזר לסורו פעם אחר פעם, אבל אתה יודע, לך תשנה בן אדם בן 86 שיחזור לסורו.
אני יכול לספר רק סיפור קצר על העניין הזה, כן.
כתב ביטוח ובנקים בעל 30 שנות ותק.
לא, אז אני זוכר שפעם אמר עורך דווקא בעיתונות, שמי ששולח את הכתבה לפני פרסומה לעורך דין, לא רוצה לפרסם אותה. כלומר, הוא רוצה שיבוא היועץ המשפטי שיחלץ אותו. אז אפשר לאחז בנימוקים משפטיים, ואני לא אומר, אני לא אומר שרגולטור יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל אני חושב שרגולטורים יכולים לעשות הרבה, ודאי כשבעצם המשימה שלהם זה לשמור על הכסף שלנו, על החסכונות שלנו. אני חושב שאפשר היה לעשות, אפשר היה לעשות יותר. לא, אבל הדבר היחידי שהוא באמת במטריד פה, אמרת מדובר בחברות, במפלצות, כוח, פיננסיות, זה הרי רק ילך ויגדל. הם לא יהיו יותר קטנות, הם יהיו יותר גדולות. לכן אתה צריך מפקח שמרגיש מספיק חזק, מספיק לא תלוי בהם, מספיק לא דופק חשבון, לבוא ולקדם את האינטרסים של המבוטחים, של הצרכנים.
וגם צריך פה שינוי זווית ראייה, של להבין שהיום האיום החדש בשוק ההון, זה בדיוק מנהלי הכסף שלנו, שפעם הם היו...
אז בוא נעבור למנהלי הכסף שלנו, כי זה בדיוק הנושא הבא שלנו. נעשה איזה הפסקת אות, ואז נדבר על זה. אוקיי, אז לנושא הבא שלנו, קשור איכשהו לעניין הזה, אם באמת מפרסמים תשואות של מוצרים פיננסיים, פוליסות הביטוח מנהלים שלנו, קופת הגמל, קרן פנסיה, כל שעה, היינו מסתכלים על זה כל שעה, אני מניח שלא. מפרסמים את זה אחת לחודש. לא, ונשאלת השאלה, האם אחת, לא, אז זהו, יש תקופות. יש תקופות, כי יש תקופות שאתה באמת, אתה יודע, השווקים רועדים, זה מעניין. יש תקופות שהשווקים משועממים, אז אתה מניח לזה. ולמה אנחנו עוסקים בעניין הזה? משום שאלטשולר שחם זה אחד מבתי השקעות שחטפו מכה מאוד מאוד קשה. פעם נחשבו לכוכבים של שוק ההון, כבר לא. ואחרי שבאמת הייתה שם נטישה של הרבה מאוד לקוחות, פתאום הם באים ומפגינים ביצועים יפים, עלייה של יותר מ3%, ואז השאלה על מה להסתכל, על השנה העבודה או על החודש החדש והמרענן, כאילו איפה, על מה מסתכלים?
או על השעה העבודה.
כן.
הנטייה שלי באופן אישי תמיד להסתכל על השלוש ועל החמש שנים אחורנית.
צריך רק להזכיר שעשה פעם לפני שהוא העיתונאי כלכלי, הוא ניהל כסף בחברת מגדל, אז הוא, בדיוק, אז הוא מכיר טוב את העולם הזה, ויכול להיות שהוא גם מציג גישה של אנשים שיודעים מה זה לנהל כסף. קדימה.
ההסתכלות צריכה להיות בטח ובטח בחיסכון פנסיוני ארוכת טווח. שנה, חודש, הם ממש לא רלוונטיים. בסופו של דבר זה כסף שאני אפגש איתו 30, 40, 50 שנה, תלוי בין כמה אתה. ולנסות לתזמן את החודש או את השנה הזה בגרף ארוך הטווח זה פשוט טיפשי. זה בלתי אפשרי, זה כמו שאין לך עכשיו לקזינו ובוא נשים כולנו על 17 ואם יצא 17, אחלה אז אנחנו גאוני רולטה. לא, יצא לנו מזל. הבעיה היא בהסתכלות החודשית היא נועדה פעם ראשונה להביא את האנשים להתייחס לחיסכון הפנסיוני שלהם. החיסכון הפנסיוני...
זאת אומרת, לא להזניח אותו.
בדיוק. אנשים לא מסתכלים עליו.
לא להזניח אותו, וגם לדעת שיש להם את האפשרות לעבור בין מוצרים פנסיוניים, בעיקר בקופות גמל.
משאל קצר פה, סמי, איפה הפנסיה שלך? באיזה חברה?
בחברת ביטוח.
חברת ביטוח. איתן?
שילוב של חברת ביטוח וקרן פנסיה.
וביטוח מנהלים יש?
ביטוח מנהלים יש, לצערי, כן, הייתי בגיל ש... איך אמרו?
לדעתי יש לך מקדם טוב, אז זה לא לצערך.
דחפו לי ביטוח מנהלים.
אז יפה, אבל עליתי למעלה, למערכת, ותתפלא. מערכת דמרקר, אנשים שמצויים בעניינים, עורכים כתבות שעוסקות בדברים האלה, לא יודעים איפה הפנסיה שלהם, והם לא חריגים. אז זה נותן לך פעם ראשונה לפחות איזושהי תחושה שאנשים מתחילים לשאול, רגע, איפה הפנסיה שלי? נמצאת פה, נמצאת שם, בחברת ביטוח? מה הוא עשתה? כמה היא עשתה? זה דבר ראשון. דבר שני, הראייה החודשית זה באמת דיון שאין עליו משהו נכון. כמי שניהל בעבר קרנות נאמנות, תחשוב מה זה, אתה רואה תשואה יומית. את התזזיתיות שיש לקרנות הנאמנות, אין לה אח ורע בישראל, אין לה אף ורע בעולם. והתחלנו לראות לאחרונה תזזיות די דומה, שגם הגיעה לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה, בעיקר בגלל סוכני הביטוח שנהנים מעמלות, ולמעשה רוצים לקבל את מה שנקרא עמלת היקף. ולכן הם תורכים אחת לכמה זמן להזיז את הכסף בין החברים השונים, וכמובן כשיש לאלצ'ולר שחם אירוע כזה, מה יותר קלאסי מאשר לבוא ולהגיד, תראה את הטמבלים האלה, לא יודעים לנהל כסף, לא שאני מתכוון לפגוע במישהו,
אגב, בדיון הזה, אנחנו תמיד תמכנו בזה שיפרסמו את זה אחת לחודש.
לגמרי.
וישפוט מה שנקרא הצרכן, המבוטח, החוסך, עם מה בא לו לעשות עם המידע הזה. אבל אל תסתיר ממנו את המידע הזה. תן לו את האפשרות לכלכל את צעדיו.
ולפחות שידע שכשהסוכן ביטוח מזיז אותו, וזה מי שמזיזים את הכספים, זה לא ש... מרבית האנשים לא קמים בבוקר ואומרים, אוקיי, עכשיו הקופה שלי עשתה לא טוב, בוא נזוז לחברה אחרת.
אגב, אני מציע בכלל, למי שהסוכן ביטוח שלו בא ומציע לו להזיז כסף ממקום למקום, מחברה לחברה, ישאל אותו, תגיד לי, למה אתה עושה את זה? ואגב, אני שאלתי לא מזמן סוכן מסוים. אני שאלתי סוכן מסוים, אז הוא אומר לי, תראה, אתה לא נפגע ומצבי משתפר. כבר, זה היה הנימוק שלו. למה הוא רוצה שאני אעבור מחברה א' לחברה ב'?
האם אלצ'ולר יצא לאלצ'ולר היה חודש מאוד טוב מהסיבה מאוד פשוטה. הוא מוטה לחול לעומת ישראל. והמדדים בחול עשו כמעט כפול ממה שעשו המדדים בישראל. לכן הצועה שלו היא כל כך טובה. דרך אגב, גם הצועות של האחרים...
הוא מתכנס לממוצע עם זיגזגים יותר גדולים.
אנחנו לאט לאט מתחילים לראות שיש פה באמת איזשהו סוג התכנסות לממוצע, וגם, דרך אגב, גם הצועות של הקופות שהיו מושקעות יותר בישראל, עשו לא רע בכלל, ואני מחריג חברות שהיו להם מניות כמו פגאיה, או כל מיני כאלה תופעות.
זה בשוליים באמת. כמה דברים. ראשית, אני רוצה להזכיר למאזינינו הצעירים, ויש הרבה כאלה, תשמח לדעת. שעד לפני, נדמה לי, 7-8 שנים, קופות הגמל וקרנות הפנסיה היו שולחים מדי חודש הביתה את המכתב עם התשואות החודשיות. ואז התקבלה החלטה, לאחר דיונים רבים עם הרבה מומחים בעסק, לשנות את זה לפעם לשלושה חודשים, כי באמת המכתב הזה היה גורם לאנשים תזזיתיות, הם היו רואים שהקרן שלהם או הקופה שלהם פיגרה אחרי איזה ממוצע או לא הייתה בראש הדירוגים במשך חודשיים שלושה, והיו רצים להחליף את זה, וזאת טקטיקה שהיא הטקטיקה הכי גרועה שיכולה להיות, מכיוון שיש הרבה מאוד מחקרים שמראים שאם אתה תלך תמיד בפיגור של כמה חודשים ותדלג בין הראשון לאחרון כי היית לא טוב ועכשיו אתה רוצה להצטרף למי שהיה אז ראשון, בממוצע מי שהיה אז ראשון ילך וידרדר במורד במקרה הזה של טבלת הדירוגים. אסור לעשות את זה, זה פשוט עולה כסף ובמצטבר לאורך זמן אתה מפסיד תשואה, אז ניסו לעשות את זה. הייתה פה בדיוק כמו שסמי סיפר עכשיו איזשהו ניסיון להיות קצת פטרנליסטי מצד אחד ולא לדחוף את הציבור, לשנות את מנהל ההשקעות שלו דרך המכתב, אבל כן לפרסם את הדברים האלה למי שבכל זאת רוצה להיות. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם.
אתה מקבל את זה במייל ברמה חודשית. ועוד משהו לגבי המכתב הזה, לג בעומר, זה היה אחד מסממני הבערה הכי טובים, כי אנשים פשוט צברו את הדבר הזה, עד שזה היה גולש מהמגירה, ואז לוקחים וזה שורפים. כן.
כן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה קצת עדינה, סמי ואסה, ואני לא בטוח ש...
אני כבר נכנס למתח, כן.
מה האשמה שלנו כתקשורת כלכלית, בזה שאנחנו מחממים ומעודדים את הציבור לדלג בין מנהל למנהל, ללא הצדקה, כפי שאנחנו אומרים פה כרגע, ללא הצדקה פיננסית על סמך ניסיון העבר, על סמך המחקרים שהאמפירים בנושא הזה. זאת אומרת, שאנחנו באים ואנחנו אומרים, מנהל קופת גמל כך וכך, עשה גבוה מאוד, נמוך מאוד, ואנחנו שמים את זה בכותרת, לפעמים די בומבסטית, בשער אחורי וכן הלאה. האם אנחנו לא באיזשהו מקום קצת פה שופכים בנזין על המדורה הזאת?
לא, אני לא חושב שאנחנו שופכים בנזין, אני חושב שאנחנו כן צריכים לסקר את הפעילות הזו. אגב, זה כמו שתגיד לי, תגיד, למה אנחנו מדווחים על משחקי ליגת העל כל שבוע מחדש? לא עדיף לחכות לסוף השנה ולראות מי זכתה באליפות. אנחנו צריכים לדעת בכל זמן נתון את כל המידע. זה לא אומר אגב שאנחנו צריכים לקרוא כל איזה טופס ולהסתכל כל הזמן, אבל העובדה שאתה עוקב אחרי החברות האלה, שכותבים על זה, שמסקרים אותם, היא גורמת לאותם גופים, אגב, יכול להיות שהיא גורמת להם לקבל החלטות שגויות, כי הם אומרים, אני רוצה לצאת גבוה יותר בחודשים הקרובים, אז אני אקח סיכונים אחרים וכולי. את ההתנהגות שלהם, הם צריכים להחליט איך הם מתנהגים, ואת ההתנהגות שלנו, אנחנו צריכים להחליט איך אנחנו מתנהגים. תפקידנו להביא מידע, להנגיש אותו, לנתח אותו, לפעמים גם למתוח ביקורת, כשאנחנו רואים דברים לא יעים. והתפקיד שלהם זה לספק את הביצועים, את השירות, את המחיר, את התמורה, את התשואה. אנחנו בעולמות אחרים פשוט.
שאלתי, ושלושתנו יודעים את זה, יש נגדנו לא מעט ביקורת מטעם אנשים בתוך שוק ההון עצמו, ומטעם כל מיני אנשים
שמטעם עצמם. אנחנו מעודדים אותם לחשוב לטווח קצר.
שאנחנו מעודדים בכותרות הבומבסטיות, ככל שיש מישהו שרואה את זה, אנחנו בעצם אשמים במידה מסוימת
בתנודתיות הזאת של
מעבר כספים ממנהל השקעות למנהל השקעות. גם החבר'ה שלך מהביטוח, מה שנקרא,
והסוכני
ביטוח אשמים בזה יותר מאיתנו. אבל למה אני יודע את זה? כי הרבה פעמים הם לוקחים את הנייר, צילום המסך מהעיתון או מהאתר שלנו, אותם סוכני ביטוח, ומעבירים את זה ללקוח ואומרים, תראה מה קרה לאלצ'ולר, הם התרסקו, בוא תעבור למור או למיטב. הוא לא כותב שהוא הולך לקבל הרבה כסף.
אני רוצה להמשיך את התשובה של סמי.
אז תמשיך עם זה.
להבדיל בין סוכני הביטוח שמנצלים ניצול ציני ולא יאה, באמת כתבות שנועדו לחשוף מידע בפני הקורא, כי הקורא לא חשוף למידע הזה. לא כי הוא לא יכול, הוא פשוט לא מעניין אותו, הוא לא מגיע לשם, ולכן כשהוא מקבל כתבה בעיתון, אז הוא קורא אותה, לפחות יודע מה עשו בקופות ומה קרה. אז יש באמת הניצול הציני שנועד לצרכם, של ריפוד הכיסים של סוכני הביטוח, זה באמת ניצול ציני לא ראוי, אבל הם היו עושים את זה כך או אחרת, לפחות הקורא יודע, יש לו מידע יותר רחב ממה שהפריזמה המאוד מאוד צרה שהסוכן עושה. ודבר שני, אני אגיד פה לסיכום, מנהל השקעות שלא יודע להתמודד עם ביקורת ציבורית, שיחפש מקצוע אחר.
פוליטיקאי.
היכולת שלך, כן, היכולת שלך כמנהל השקעות היא דבר ראשון לדעת לעמוד מול ביקורת ציבורית, ולא להניע את המהלכי ההשקעות שלך, בגלל מה שיכתב בעיתון כזה או אחר, נקודה. ואם אתה לא יודע לעשות את זה, בואו, לך תהיה נהג מונית. בלי לפגוע באף אחד מהנהג מוניות.
מצטרף לאסה וסוגר את האייטם ואת הפרק הזה. אסה ססון, תודה רבה.
בבקשה.
חן חן. שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן.
בהמשך לשיחה שעשינו עכשיו עם אסה ססון ועם סמי סביב השווי על הנייר של נכסים, מה עושים עם נתוני הבורסה וכן הלאה, בעצם אתה מעלה גם סוגיה של שווי על הנייר של סטארט-אפים ושל חברות הייטק, ואתה אומר, תראו, אם חברה מסוימת ביצעה איזה גיוס קטן והיה נוח לכולם להציג שווי מאוד מאוד גבוה של הגיוס הזה, או אפילו אם הגיוס גדול וגייסו לא מעט כסף, זה באופן של הפוך על הפוך יוצר בעיה לסטארט-אפים כשמגיע החורף או הסתיו של הענף שלהם, כי פתאום הם צריכים לפטר אנשים ופתאום מאוד קשה להם לגייס, למרות שהם יכולים להיות במצב סביר, במחירים נמוכים יותר, בגלל שהגיוס הקודם היה במחיר מאוד מאוד גבוה, וגיוס במחיר נמוך מהווה סימן דרך רע עבור החברה. אז איך מחליטים מה הסכום הנכון לגייס עבור סטארט-אפ, לא פחות מדי כי חרם, ולא יותר מדי כי עוד שנה, שנתיים זה דווקא הביא לצרות?
שנתיים האחרונות, כשהיה הרבה ביקוש להשקיע בסטארט-אפים, אז נתנו להם הרבה מאוד כסף בשווי מאוד גבוה. בסוף אתה מדע, בעלי מניות שהם כבר, כבר מושקעים בבורסה, הם מדוללים. זאת אומרת, היה להם, הם אמנם, היה להם 40%, אז עכשיו יש להם 35%, אבל ההוגה גדלה. והשאלה היא כמה מדוללים. אין לזה תשובה חד משמעית, זה כמובן לפי מכפילים וכמה שווי אתה רוצה להעניק לחברה, אבל כמו שהיום איזה בבוקר הזה יזם אמר לי, תשמע, אני, מה, לא היינו, מה היינו מדוללים יותר? אני אומר לו, אבל דוללת בפעם הקודמת ב-7% או 6%. מה, אם היית מדולל ב-12% היה קורה משהו? זאת אומרת, היה פה איזה טירוף בזמן האחרון. אבל אני חושב ש... בוא נחזור שנייה אחורה. בסוף אנחנו מסתכלים, אנחנו שומעים על הרבה פיתורים. אנחנו שומעים, ויש לכל חברה בסוף, לא תמיד אנחנו יודעים את הסיפורים, אבל לכל חברה יש את הסיפור שלה. אם היינו חופרים ואם היו מספרים לנו, אז לפעמים אתה מגלה שהשיווק לא טוב, ושהמודל מהעסקים לא טוב עם זה. אבל אתה בסוף שומע גם על חברות שהן חברות הרבה פעמים מוצלחות, עם הרבה מאוד כסף בקופה, שמפטרות, למשל Next Insurance, שמתעסקת בביטוח דיגיטלי, יש להם מאות מיליוני דולרים בקופה, הם מספרים שהם צומחים מהר, יש להם הכנסות של 800 מיליון דולר, והם מפטרים כמעט 50%, כמעט 50%.
כי למה? כי הם גייסו יותר מדי אנשים, כי נתנו להם יותר מדי כסף, יותר מדי זול?
צריך להבין את הדינמיקה שהייתה בשוק, וכל התשובות הנכונות. בגדול, מה שקרה בשנתיים האחרונות זה שהם התפרעו באופן חסר תקדים, לא נקסט, אלא באופן כללי, בגיוסי עובדים. הם פשוט נתנו להם הרבה כסף. השבוע אמר לי יזם של יוניקון, לא ידעו מה לעשות עם הכסף. העלויות פרסום היו גבוהות, העובדים אין. לא, אנשים, הם קיבלו מלא כסף, הם לא ידעו מה לעשות איתו. וציפו מהם לצמוח מהר כדי להגיע לסבב הבא עם הכנסות מסוימות.
אז בעצם אתה אומר שהבעיה היא לא שגייסת לפי שווי גבוה מדי ואז יום אחד אתה שווה פחות, אלא העובדה שגייסת סכומים כאלה הם קצת מבלבלים בהתנהלות השוטפת של החברה. היא באמת חושבת שהיא מוצלחת ועשירה וזה הופך אותה לפזרנית מדי.
בסוף יש לך תמריצים והתמריץ, אם התמריץ שבודקים אותך הוא הכנסות, אז קורה מה שאתה אומר, בגלל שאומרים לך, תשמע, אתה צריך להגיע ל-100 מיליון דולר הכנסות, ואז אתה באמת תתכנס לשווי הזה, ותוכל לגייס בשווי יותר גבוה. אבל להגיע ל-100 מיליון דולר הכנסות אפשר בכל מיני דרכים, ויכול להיות שעובד הוא, הפרודוקטיביות שלו היא 50%, אבל אני אשאיר אותו, אחד כי אין לי כרגע מתכנת אחר, ושניים כי מה אכפת לי. אני לא מסתכל, אף אחד לא בוחן אותי לשורת הרווח, בוחנים אותי לשורת ההכנסות. מה שקרה בשבועות או חודשים האחרונים, זה שפתאום אומרים, רגע, אבל מה, איפה, בוא, אנחנו כבר רוצים להעריך אתכם אחרת. רוצים להעריך את הרווחים, את היעילות וכו. ואז מה אתה עושה? אתה פתאום אומר, רגע, אבל הרי שהביא לי 50%, אני צריך להיפטר ממנו. הם בעצם שנתיים לא ניהלו, זה הכללה כמובן, אבל הם לא עצרו לשאול האם העובדים הם פרודוקטיביים, הם לא עצרו לשאול אם הם בנו את המחלקות נכון, הם לא עצרו לעשות מלא דברים שעכשיו הם עושים. אז חלק מהפיתורים, אוקיי, הם כאילו מוצדקים, בעצם לא ניהלת עכשיו שנתיים, אז בסדר שאתה מנהל עכשיו.
אם אני מסתכל על האלטרנטיבה, ואני הולך שנה וחצי אחורה, לשיא הבועה, לא יודע מה, מחצית ראשונה, 2021, האם היה נכון לנהוג אחרת? הרי מציעים לך שווי מטורף, מציעים לך כמות מטורפת של כסף בגיוס, אתה מגייס מאות מיליונים לפי שווי של כמה מיליארדים, אפילו אם אתה יודע או שאתה מעריך שאתה תמצא את עצמך בסיטואציה שתיקח יותר מדי עובדים והם יהיו מיותרים וכן הלאה, יש מנהל או אדם או אפילו אם זה, האם זה רציונלי לבוא ולהגיד לא, אני לא...
אני רוצה רגע להפנות אליך, איתן, שאלה.
אל תיתן לי את הכסף, הרי נותנים תיקח ואתה באמת לא יודע מה יקרה אחר כך.
איתן, אני רוצה להציע לך את השאלה הזאת, כן. אני אגלגל את זה אליך.
טוב.
נגיד שעכשיו, לא יודע, קבוצת NBA, שיקגו בולס,
כן.
מציעה לך הצעה, היא משלשת את שכרך ותבוא לעבוד אצלם. תשחק אצלם.
תלוי באיזה תפקיד. עם סנטר אני הולך
סנטר,
על זה.
יפה.
כי אני לא מקדרר כל כך
יפה.
טוב.
יפה. האמת, אז שאלה, אתה תיקח את זה?
כן.
זה... יש סבירות מסוימת שאחרי שבועיים יגידו, זה הפלופ של השנה, נכון? יש סבירות כזו.
יש סבירות, כן.
אתה תיקח את זה?
כן, זה באמת שאלה קשה, ואני מסכים איתך שזה, תשמע, תלוי מה גודל המצנח.
כן, אז אני לא יודע כמה זה מופרך ביחס לחברות הייטק, שבאמת קיבלו שוויים כאלה, והשוק נתן להם באמת הערכה הרבה יותר גבוהה ממה שהם, אבל כנראה שזה חלק מהפיתויים של חברות, שבאמת מתחילות להאמין שהן באמת שוות את הסכומים האלה.
אני אגיד עוד משהו. המתחרים שלהם מגייסים את הכסף הזה. זאת אומרת, הם לא יכולים לא לגייס גם סכומים גדולים, כי אחרת הם הפסידו בתחרות. אז בעצם זה קצת הדינמיקה שבאה בגלל שבסוף, בהכללה כמובן, אבל מדובר בעדר, אוקיי? מדובר בעדר של משקיעים, ומדובר בעדר של יזמים. הם הולכים לפי הנורמות, כולם אמרו, שמים דגש על צמיחה, עכשיו כולם אומרים, שמים דגש על רווחיות. ביזמים, אין מה לעשות, הם כפופים למשקיעים, כי המשקיעים יושבים אצלם בבורדים ומשקיעים בהם.
אפילו אם אני אומר שאני לא אהיה שחקן NBA גדול, אם כל החבר'ה מסביב רצים לשם, אתה אומר, כמעט אין לי ברירה, אחרת אני גוזר לעצמי גזר דין מוות, כי מי שיקנה את הסטארט-אפים האחרים ביום שיבוא החורף, ובקונסולידציה שתבוא, מי שינצח בסופו של דבר זה זה שלקח את הכסף הגדול, ולא חשב פעמיים.
אגב, בעיקרון מה שיקרה זה שאם איתן ילך ל-NBA ויקבל שכר מאוד גבוה, אז אני אגיד את האמת, גם אני יכול, למה אני לא? גם אני אלך.
כן, היית יכול במהלך הדרך לעצור ולעשות כל מיני בדיקות ניהוליות, או לנהל את החברה שלך, כמו שאתה עושה היום, לבדוק איפה יש אומנים, וזה היית, המשקיעים היו אולי אוהבים אותך יותר, היית גם מצליח לצמוח. יש איזו מין תפיסה שעוד אנשים שווה עוד צמיחה ועוד הכנסות, אבל זה לא בהכרח נכון. אולי אם תבנה את המחלקת שיווק שלך עכשיו יותר בקפידה, אז תצליח להיות יותר אפקטיבי. אין לי איזה. אבל מה שקורה היום זה שחברות רוצות לשמור לעצמם runway, שזה הסכום הכסף שהן צריכות כדי להחזיק עד הסבב גיוס הבא, לפי כל התוכניות העסקיות שלהן. הן רוצות, וזה משתנה, יש חברות שמורות לנו רוצות לשנתיים, יש שלוש, יש גם ארבע. אז אתה שומע על חברות, שמעתי על יוניקון, חברה, 100 מיליון דולר הכנסות, וזה שאומרים לי, תשמע, אנחנו נפטר, כי אנחנו, אחרת אנחנו מסכנים את כל 100% העובדים שלנו, ואז אתה אומר, איך זה יכול להיות? זאת חברה עם מאות עובדים, שלה, עם הכנסות, מה, גם היא צריך לחשוש לשרידות שלה וליכולת שלה להתקיים, נוצר איזה מצב מופרך. ועכשיו אני צריכות לשאול את עצמן, באיזה שווי הן מגייסות? האם הן מגייסות בשווי? עכשיו, חברה כמו Next Insurance, שגייסה לפי שווי של 4 מיליארד דולר, ורוצה בסבב הבא לא לעשות דאונראונד, אז היא מנסה לייעל את עצמה ככה שעוד שנה או שנתיים כשהיא תגיע...
זה לא משנה איך היא תנהל את עצמה, החיים והשווקים יקבעו לה ויכתיבו לה את התנאים, אתה יודע, הייתה חברת הסטארט-אפ, היוניקורן הכי גדולה, עד לפני שלושה חודשים, הייתה חברה בשם קלארנה, חברה, אני לא בטוח אם אמריקאית או שוודית, אבל... שהיא קיבלה שווי של 60 מיליארד דולר, כי באמת היא התפוצצה בהכנסות ופעילות, כי היא נתנה לה אנשים לקנות עכשיו ולשלם אחר כך, זה איזשהו סוג של אשראי מבלי שקוראים לזה אשראי, והרבה אנשים הלכו על הדבר הזה. אז באה, ירדה קצת הבורסה, ועכשיו לפני כמה שבועות היא ביצעה גיוס נוסף ב-5 מיליארד דולר, זאת אומרת מ-60 ל-5, והיא עדיין נחשבת והכל.
תחשוב על חברה שכמו נגיד NX, שרוצה בכל זאת, אתה יודע, לא, זאת ירידה מאוד חדה מה שקלארנה עברה, אבל נגיד עכשיו NX הייתה שווה 1.5 מיליארד. אז בשביל לא לעשות דאון ראונד בסבב הבא, היא תצטרך לפטר פחות כנראה. עכשיו אם היא מפטרת, כי באמת יש לה עודף של עובדים, אבל אם היא מפטרת כדי להתאים לשווי וכל מיני משחקים פיננסיים, בסוף זה הכל אינטרסים של משקיעים, שלא רוצים שהשווי שלהם ירד, בטח המשקיעים שהשקיעו בסבב האחרון, שדוחפים את היזמים לעשות כל מיני, נגיד להוציא את כל הכסף בצמיחה וכו', ואגב, גם יודעים לנצל את המצב הזה, כדי לעשות השקעות המשך בתנאים הרבה 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 יותר טובים להם. קלארנה ירדה ל-6 מיליארד דולר, אבל היא לא הכניסה, לפחות לפי מה שקראתי, היא גייסה כסף בלי מנגנוני הגנה. כן. זאת אומרת, היא אמרה, אני ארד בשווי בחדות, וצריך גם להגיד עוד משהו. יש סטארט-אפים שכבר יודעים שהשווי שלהם ירד, פשוט לא יודעים מזה, כי אתה הולך לכל מיני הערכות שווי, כי פעם בשנה אתה צריך ללכת ולבדוק כן. את השווי שלך כדי לתת אופציות.
כן, יפה. עמרי זרחוביץ', תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, עמרי.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאן, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה למאי בניסן שערכה אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל בתחילת השבוע הבא. מחר יהיו פה המרקרים. סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
סוף שבוע קריר. ומדהים.